חזק וברוך, הרב הגאון, קודם כל, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון הרב זוודיה כהן, שמשמרו בחייהו, שעושה כל התיקים הקשים שבאים אצלנו, ונשולח אותם אליו. שהרבה תיקים מסובכים באים דרך אליו, והוא מוצא פתרונות. מדהים איך שהוא מוצא פתרונות. תלמיד של מרן, איך לא ימצא פתרונות? בקיא בכל התורה של מרן, ברוך השם, מפורט יוסף, שנשיך עוד לעשות, שבע עלמידים, ועוד יעלה מעלה מעלה, יעלה מעלה מעלה, עסקה לדיר תורה ולהדירה. כמו כן חזק וברוך להגאון אבי יצחק סאקה, רב הראשי בארגנטינה, גם הוא תלמיד של מרן, כמו שהוא סיפר, אני זוכר את זה, היה מקורב מאוד למרן, והיה קיים בעצמו גדול שימושה יותר מלימודה. הוא ראה את ההנהגות של גדול הדור, הלך לשם והעביר את זה שם. אני הייתי אצלו בקהילה, בארגנטינה, לפני כמה שנים, חמש, שש שנים, הייתי אצלו בארגנטינה. וראיתי, ברוך השם, שם בקיאים בתורה של מרן. שם היה בי עומר, כל הספרים של מרן, קוט יוסף. לפוקר מכמה קהילות אחרות שהייתי, שם יש כמה משוכנזים, שלא מבינים את הערך של הפוסקים הספרדים. לא יודעים מה זה. יותר מכירים את החזון איש, החזון איש פאר הדור והדרו, אף אחד לא מדבר. אבל לא מכירים את הפוסקים שלנו, לא מכירים. ואצלו בקהילה שלו, ברוך השם, החדיר את הפוסקים שלנו, הפוסקים הספרדים, ועל ראשם מרן, זכר צדיק לברכה, יש שם בקהילה הרבה תלמידי חכמים, תלמידי חכמים, רבנים, ומכבדים, שומעים מה שהוא אומר. אני הכרתי את הרב הראשי שהיה לפניו, הרב יצחק שחבר, עליו השלום, שהיה תלמיד חכם גדול, אמנם הוא היה מגולח, כמו הרב, לא היה לו זקן, אבל היה גאון עצום. היה פלא, פלא פלאים. לי פעם היה סיפור איתו. הוא כעס עליי. מה כעס עליי? זה חכמים שכועסים, זה דברי תורה, לא? מה היה? בלקוט יוסף, שבת קרח ב', לפני למעלה מ-30 שנה, כתבנו לגבי חגורה שמחברים לזה מפתח וסגורים את החגורה עם המפתח. כך עושים בחוץ לארץ. שם אין עירוב. פה יש לנו עירוב, זה מקל עלינו הרבה דברים האלו. שם אנשים מוצאים מהבית, לא ישאו את הבית שלהם פתוח. הולכים יחד עם משה לבית כנסת, יהיו בעזרת נשים והוא נתפלל, וישאו את הבית שלהם פתוח, יבואו גנבים. צריכים לקחת את המפתח. איך יקחו מפתח? מה יטלטלו? מי שקצת יודע ספר, שזה אסור. אז המצאו את השיטה הזו, שיש חגורה, מפתח מחובה לחגורה, ומשתמשים במפתח עצמו לסגור את החגורה, שכנס לתוך החור, שזה יהיה כמו... זה מחלוקת, מרן והרמה. לדעת הרמה זה בסדר. זה מפתח, זה, סליחה, חגורה. חגורה זה מותר. לפי דעת מרן, זה מפתח. כולם אומרים שזה מפתח. אפילו אם זה מפתח של כסף. ועשיר גדול, עשה מפתח מכסף, עולה הרבה כסף. אפילו אחי, זה ניכר שזה בשביל מפתח. זה לא עושים בשביל חגורה. חגורה עושים חגורה רגילה ביום חול. מי עושה חגורה ממפתח? אחרי דעת מרן זה אסור. אנחנו נאמנים לשיטה של מרן לבית יוסף. כתבנו בעקוד יוסף, חגורה כזו עם מפתח, אפילו שכסף, לא מועיל, לא יוצאים מזה. הרב חבר ראה את זה, הגיע אליהם לארגנטינה הספר, וכעס עלינו. תבוא לכאן, תגיד משהו, מה אתה פוסק ככה בירושלים? פה לכם זה קל להחמיר. אתה יודע מה יהיה אצלנו בארגנטינה? איך אפשר להחמיר? מה, לא כדאי הרמה לסמוך עליו שאת דחק? איך אנשים אחר כך יטלטלו? מי יש את הבית שלו פתוח לי מפתח? ושלח לי מכתב ארוך, מביא כל הנימוקים שלו, מביא ספר בשם בניין עולם, שהוא כותב, הרב השואל, והוא מסכים את בניין העולם בעצמו, שבקום צורך גדול עושים נגד מרן. לא הולכים ראש בקיר. מרן אמר, בסדר, קיבלנו רואות מרן, אין ספק, כולם... אבל יש לך מצב כזה של דוחה כזה, שאנשים אחר כך ימנעו לבוא לבית כנסת, או חס ושלום יטלטלו. ואחד הביקורים של הרב, אני זוכר במקסיקו, לפני 40 שנה, אני הייתי אז יחד עם הרב, היה שם איזה מכשול, לא רק על המפתח, על כיפות, כיפות ומטפחות. אנשים באים עם כיפה בכיס, או מטפחת. טלטלים. שם אין עירוב, זה היה במקסיקו. אז הרב פנה בזמנו למשה סבא. אמר לו, תראה, אנשים נכשלים. עירוב לעשות פה לא שייך, כי זה מקום מפוזר, יהודים שם גרים מפוזרים, אחר כך עשו באיזו שכונה שם, איזה עירוב. אבל כל המקומות שם היהודים נמצאים, אפשר לעשות שם עירוב. אנשים נכשלים, שוט ערבים, או קרמלית, אבל אסור, צריך שיהיה עירוב. באים עם מטפחת בכיס, באים עם כיפה בכיס, מה עושים? טוב, המפתח אמרנו חגורה, בסדר. מה עושים? הוא ביקש ממנו, אתה לא חסר לך כסף. תתרום, כל שבת, תעשה פה איזה תבנית כמו שעושים בכותל המערבי, תשים כיפה, ושם בפתח יהיה הכיפה הזו, כל מי שבא, ידוע מראש, לא לבוא עם כיפה בכיס. צד אחד כיפות, צד שני, עוד לא היה אז המטפחות נייר שיש היום, הטישו, אז לא היה נפוץ אז. אתה תביא להם מטפחות גם כן, תביא להם. צד אחד היה מטפחות, צד שני היה כיפות, כולם יודעים, לא צריך לטלטל בשבת, לא מביאים לא כיפות ולא זה. במשך שנים, הגיע היום הכיפור, הרב ביקש ממנו, תקנה להם נעליים של כיפור, שישים בדלת, שם שם בפתח, ואחר כך לוקחים את זה לבית, נותן להם רשות, תקחו את זה לבית. וככה מנע מעם ישראל את הטלטול הזה. הרב עשה תקנה חשובה. בכל אופן, הרב שחבר, אני מצדיק אותו. אני כתבתי, כתוב בספר, ירושלים עיר הקודש. לא כתוב ארגנטינה. נכון, ירושלים קל לנו להחמיר. בארגנטינה אני מסכים. דבר כזה, מה, יותר עדיף, שיסמכו על הרמה. כדאי הוא הרמה, הרמה של ישראל, לסמוך עליו במקום כזה של לא יבוא לטלטל. נספר לכם את זה, שהוא היה תמיד חכם גדול, למרות שהוא לא נראה, מי שיראה אותו, אני שראיתי אותו פעם ראשונה, ראיתי אותו, לא, היה נראה בעל הבית, מגולח. חשבתי, אולי הוא נשיא הקהילה, חשבתי. אבל ככה בית תורה היה לו, ברוך השם, היה תמיד חכם גדול. ככה רבנים של החלבים, ככה יש. הרבה רבני חלב, הרב ידיד, הם טוב ידיד, כן, היה גאון עצום בברוקלין, היה תמיד חכם גדול, מגולח, ככה, ככה התרגלו הם. היה אחד שרצה לאסור את המכונת גילוח. ובא אליי עם כל מיני רעיות, אז זה אסור. אמרתי, בסך הכל זה מספריים כאין תער. יש שם את הרשת, יש הסכינים מסתובבים מהר, ואז חותך, יש רשת ומספריים חותך, זה כמו מספריים. סוף סוף זה מספריים, מה אכפת לי שזה חותך ממש קרוב לזה? לא, רצה לאסור את זה. רצה לאסור את זה, אבל תגיד, איך אתה יכול לאסור? יש תמדי חרחמים, הוא נמצא בבני ברק, איפה הוא יודע מה קורה בעולם? לך תראה, תמדי חרחמים באמריקה, בניו יורק, חלבים בעיקר, כמה מתגלחים, אז כולם עושים איסור, כל עם ישראל שמתגלחים, כולם עושים איסור. איפה, צריך קצת היגיון. עד הרבה, תיכנס למצב ותתיר. כמו שמרן כתב בבי עומר. הרב כתב תשובה, מצעירו אותו, וכתב להתיר. זה לא הסטייפלר, כמה שהוא היה מחמיר, אבל הוא עתן איזה פתרון. אדם יצבע את היד שלו בדיו, ויעביר את המכונת גילוח על היד, אם הדיו הולך, אז המכונה הזו לא בסדר. אם הדיו לא הולך, המכונה הזו בסדר. הרב אמר משהו אחר, אדם אחרי שמתגלח, יעביר את היד שלו מלמטה למעלה. אם הוא מרגיש את השורשים, אז זה בסדר גמור. לא יעשה יותר מדי חזק, לא ילחץ חזק, מה, הוא בא צריך שיהיה חלק חלק, אלא כמה שיחסה את המכונה חלש, כל הכיוונים, כמה שישתדל. אבל אי אפשר לאסור את המכונת גילוח. כשהיינו צעירים, כשהייתי בחורים בישיבות, הישיבות כבר אז לא היו מרשים כל הישיבות שאדם מגדל זקן. זה נראה להם צול, זה נראה להם. הם מבקשים שנתגלח. מרן היה קצת כואב לו. אתה מתגלח, אולי אתה עושה איסור. שתי שערות, היה מאוד כואב לו. ביקש אני אעשה במשחה. טוב, במשחה, הרבנית כעסה. איזה ריח, כל הבית יש. מה אתה עושה? אמר לו, אין דבר, כדאי לסבור את הריח הזה ולא הספק איסור שהוא עושה. והיה לוחץ עלינו, כל הזמן, נו, מתי יבוא הזמן? תגדל זקן, תגדל זקן. הנה איך נאמין, מי שיכול להחמיר על עצמו ולא להתגלח ולגדל זקן או במשחה, הנה איך נאמין, תבוא על הברכה. אבל בוא ולאסור את הגילוח, בלתי אפשרי, כמו שעכשיו אמרתי, הרב שחבר, כל הרבנים גדולים בחלב, שהיו מתגלחים, אז מה, הם היו עושים איסור? אלא עושים את זה חלש, לאט לאט, לא לוחצים חזק, שלא יהיה בגדר מעשה בידיים, אלא בגדר ספק פסיק ראשי, ואז הנה חנמי, זה הדין הוא שזה מותר. טוב, אני מספר את זה, תראו, היו תלמידי חכמים גדולים בארגנטינה, באמריקה, החלבים, כמה חלבים, תלמידי חכמים היו בחלב, כמה היה בעיראק לפני 200 שנה, היו הרבה חכמים, מה, לא כולם מכירים את הפוסקים שלנו, וזה חבל. אנחנו פה בשיעורים משתדלים להזכיר את הפוסקים שלנו, את החקר לב, נער שלום, כל הפוסקים שלנו, שידעו מי הפוסקים שלנו, הספרדים. אני מברך את כבוד הרב שמשיך עוד ולעל את העידה שלו על מבועי התורה. ברוך השם, הוא עושה הרבה. הוא עושה עמוד הפרץ, זה לא פשוט. יש שם גבירים גדולים, יש שם עשירים גדולים, ועשיר ידבר עזות. זה לא קל לנהל עדה יותר קשה מאשר פה בארץ, תדעו. אבל הוא בוחם, יש לו, ברוך השם, יש לו סייעתא דשמיא, הוא מצליח מאוד, מצליח מאוד, שמשיך עוד. יבוא משיח צדקנו, יעלה את כל הקהילה שלו, כולם יעלו לארץ, הוא אחרון הוא יעלה. כמו קבלית שעולה, אחר כך הוא יעלה. אבל שכולם יבואו לארץ ומשיח צדקנו, ברב ימינו, אמן. מרן כותב בסימן תפקוף ממתת, הכל חייבים להתענות בתשעה באב, 17 בתמוז, 10 בתבט, בצום גדליה, מפני הדברים הרעים שיראו בו. המקור זה בנביא זכריה, שם כתוב, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. ובגמרא מקשה וגם תרצת, אני אומר את זה בקיצור, כאן רצו מתענים, רצו לא מתענים, היום בזמננו כולם בגדר רצו מתענים, והכל חייבים מתענות בימים הללו. מה זה צום הרביעי? צום הרביעי זה עכשיו, שבוע הבא, יום ראשון הבא, זה י"ז בתמוז, זה שבת, וזה נדחה ליום ראשון, נדבר בהזדמנות, אם נדבר מספיק היום, נדבר האם זה נעקר הצום משבת ועבר ליום ראשון, י"ח תמוז, או זה תשלומים, נפקא מינה בקטן שהגדיל, עוד כל מיני נפקא מינה. בכל אופן, ביום י"ז בתמוז, זה נקרא צום הרביעי, זה חודש הרביעי. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. חודש הרביעי זה נקרא צום הרביעי. צום החמישי זה תשעה באב, זה חודש אב, זה חודש חמישי. צום העשירי זה עשרה בטבת. לפי החודשים, זה לא לפי סדר המאורעות. סדר המאורעות היה צריך להיות קודם כל צום העשירי, עשרה בטבת. אז באה העיר ירושלים במצור, אינו צוות נכנס, לא היה הספקה של מזון, משך שנה וחצי עד י"ז בתמוז, שנה שאחריה, ואז יש בזה מחלוקת, אבל אני אומר, אחד מה שיותר נפוץ, השיטה, שנה וחצי היה המצור, וי"ז בתמוז נפקעה חומת העיר. אז קודם כל, צום העשירי, ואחר כך צום השביעי, ככה הסדר צריך להיות. אבל הפסוק מדבר על סדר החודשים. לפי החודשים, רביעי, חמישי, שביעי ועשירי, לפי סדר החודשים. ולכן, צום העשירי, סליחה, צום הרביעי זה 17 בתמוז. בגמרא ראשונה, בדף י"ח, מובא שם שהיו חמישה דברים שאירעו לאבותינו ביום י"ז בתמוז, שלכן נקבע היום הזה ליום צום. א', השתברו הלוחות. משה רבנו עלה למרום בזין בסיוון, להביא את הלוחות, לוחות הברית. הוא ירד בי"ז בתמוז, זה היה 40 יום. ואז הוא ראה את העם, שכולם עוקדים לפני העגל מסכה, לקח את הלוחות ושבר אותם. באמת זה פלא. עם ישראל ראו מראות אלוקים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, מראה הנבואה. ראו גם כן מעמד הר סיני, הר כולו עשן, מעמד הר סיני. איך הקימו, זמן קצר, אנחנו הקימו עגל מסכה, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. מה זה? זה גם לא הגיוני, איפה השכל? הם ראו את הכל, ראו מראות אלוקים, ראו. אז איך עושים עגל מסכה? איך נהיים עושים עבודה זרה פתאום? התשובה לכך, הם האמינו בקדוש ברוך הוא. ודאי, הם ראו מראות אלוקים. מעמד הר סיני, בקעת ים סוף. אלא, הם לא האמינו בהשגחה הפרטית. מה ייתכן שמלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא, יהיה השגחה לכל אחד ואחד מאיתנו? מי אנחנו? אנשים פשוטים, אנשים קטנים, כל אחד יהיה השגחה עליו? צריך שיהיה מישהו מתווך בינינו, מישהו מליץ יושר בינינו. הנה, נעשה עגל מסכה. עגל מסכה זה יהיה מליץ יושר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל שחפשו להם יקפקו לגמרי, אבל גם זה כפירה. יש השגחה פרטית, שכל אחד ואחד, לא שכחו קובע, כל אחד ואחד, מה יהיה איתו? לכן, משה רבנו שבר את הלוחות. הם חטאו בדבר הזה. מתי זה היה? זה היה ביום י"ז בתמוז. עוד דבר, בוטל התמיד. תמיד של בוקר, תמיד של בין הערביים. והיו מעלים כל יום דרך החומה, מעלים כבש, קודם כל מורידים להם טבע מלא זהובים, הרבה כסף, וכמורה לזה מעלים כבש, אחד הבוקר, כבש אחד בערב, מקריבים תמיד של. באותו יום, י"ז בתמוז, את הכסף, הם הורידו, תיבה עם כסף הורידו, הם לחו את הכסף והם העלו חזיר, וחזיר נעד ציפורנה בחומה, ואותו יום בוטל התמיד, לא הקריבו תמיד. זה דבר חמור, קומן תמיד, מובר בחזל, של התמיד של הערב, היה מחפר על העבירות של כל העם ישראל, מה שעשו כל היום. תמיד של בוקר, מחפר על העבירות של כל עם ישראל, מיליונים בעם ישראל, מה שעשו בלילה העבירות, בתמיד של בוקר, היה עשן עולה ישר, בירושלים יש רוח, צריך עשן להסתובב, לכאן ולכאן, עולה ישר לשמיים, בידוע שקומן הזה מתקבל, מחפר על העבירות של כל עם ישראל. זה החשיבות של התמיד. אבל תראו, כמה שהתמיד חשוב, וזה אחד הדברים שעירו לאבותינו בי"ז בתמוז, עם כל זה, יהושע, כאשר כבש את הארץ, באמצע המלחמה, כתוב, וירא מלאך השם צבאות ניצב כנגדו, וחרבו שלופה בידו. יהושע שואל אותו, עלינו אתה עם מצרינו? והוא עונה לו, אתה באתי. לא מובן. הוא שאל אותו, אתה בא לטובתנו או לטובת החיזבאללה? קודם כל, מלאך השם צבאות, מה הספק בכלל? ודאי לטובתנו, לטובת עם ישראל. כן, מה הוא עונה לו? אתה באתי. וכי שאלת אותך מתי באת? מה אתה עונה לו שלא מן העניין? טענו חיתים ועודה לו בסיעורים? מה השאלה והתשובה? הגמרא בגילה דף ג' מרגישה בשאלה הזו. מפרשת, זה לא כפשוטו. לנו אתה עם יצרנו. מלאך השם צפקות, וידע מה טובת עם ישראל. ישוע ידע שעשו שתי עבירות באותו היום. ביטלו תמיד שבין הארבעים, אולי ישחו להם חזיר, אני לא יודע, אבל ביטלו באותו יום. בגלל המלחמה, תרודים, ולא יקרימו תמיד שבין הארבעים. והעבירה השנייה, היו עסוקים במלחמה לכבוש את הארץ. זה מלחמת מצווה לכל הדעות, אין בזה שום ספק. גם לפי סטנר, זה מלחמת מצווה. זה על פי הדיבור, הדבר הזה היה. התרודים, היו תרודים, לא יוכלו ללמוד תורה, לא למדו תורה. בא יהושע ושואל את המלאך, יש לנו שתי עבירות. מה אתה בא להוכיח אותי? עלינו? תורה ציווה לנו, משה מורשה, לנו, מה שניתן לעם ישראל, גוי שעסק בתורה חיים ואיתה, תורה ניתנה לנו, התורה בעידנה דעסיק באגוני מקנה והצולה מצלה זרק אותנו, לא את השכנים שלנו. אתה בא להוכיח אותי עלינו אתה, מה שניתן לנו, או לצרינו, הקבונות שמצלות אותנו מנצרינו, הקבונות שיתנו גם לצרינו, גוי שמביא קורבן, גמרא פרק 50 מסכת גיטין, פני שלום מלכות, מקריבים את הקורבן. אז ניתן גם לצרינו. אם היה גזרה על אנשי הארץ הזו למשל, שיהיה בצורת. מביאים קורבן, הקורבן מבטל את הגזרה הזו. מי מביח מזה? רק עם ישראל? לא, גם השכנים שלנו, גם הערבים מביחים מזה. זה צרינו. בגלל הקורבן גם צרינו מביחים. בתורה זה רק אנחנו, שלומדים תורה זה מגן עלינו. עלינו אתה או לצרינו, קורבן שמציל גם על קצרינו, זה שאל אותו. אמר לו המלאך, תסתכל עכשיו בחלון, אתה באתי. עכשיו מה יש בחלון? חושך. בלילה לא זמן קורבן. יותר חלבים ועברים צטם כל הלילה, אבל לא קורבן. אני באתי להוכיח אותך על התורה, לא על הקורבן. הקורבן זה חשוב מאוד. תמיד שבין הארבעים מחפר על עבירות של מיליונים בעם ישראל, מה שעשו כל היום. תחשבו איזה מעלה יש לקורבן הזה. אבל אפילו אחי, תורה למעלה מהכל. אתה באתי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת למידת בני ישראל. התורה נקראת שירה. לכן אתם רואים, אחרי ישיבות שלומדים, מנגנים, אם זה אשכנזים, במ, 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 במ. ואנחנו ספרדים, עושים במעלת, מנגנים, לומדים תורה, מנגנים. למה? כי התורה נקראת שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת למידת בני ישראל. אנחנו עוד שהיינו ילדים קטנים, אני זוכר את מרן, כשהיה לומד איזו סוגיה, והיה שקוע בכל הסוגיה, כותב, פותח פוסקים, כל מי יודע, אתה סופר, גורן רבי זלמה, פותח ספרים, וזה, בסוף היה שב, היה לך מנגן, עושה מקם סיגה, נהואן, היה מנגן. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת למידת בני ישראל. זה התורה שלנו. אתה באתי בשביל התורה, שאתם ביטלתם תורה. עכשיו חושך, בהם נגיע ימה ולילה. וילן שם יהושע, אומרת הגמרא, מלמד, שלן בעומקה של ההלכה כל אותו הלילה. לא למד ספרי קיצורים, לא למד הרב קריניץ אמר ככה, וככה אמר הרב ווזנר, ושמע ככה מוצאים חוברות או ספרים, ספרי קיצורים, מודיעים מה זה אמר, מה זה אמר, אפילו לא הבינו דבריהם. לאן בעומקה של ההלכה, למדת בית יוסף, למדת הראשונים, את האחרונים, שולחן ערוך, שח, סמה, חקת מחוקק, מגן אברהם, למדת את הפרשים, לאן בעומקה של ההלכה כתוב הלילה, כדי לחפר על עולמו של עם ישראל. כל זה אני אומר לכם, שתבינו מה החשיבות של התורה, שהיא יותר מכמובן תמיד. כמה תמיד של ערב חשוב, מיליונים מחפר, היום אין לנו קורבנות. מה מחפר לנו כל העבירות שאנחנו עושים? שני דברים יש, או איסורים או תורה. פעם היה לנו קורבן, מביא קורבן, זה מתחפר. אין לנו קורבנות היום, יש לנו שני דברים אחרים, או איסורים, כפרת עוונות, שזה מחפר, או תורה. נו, מי יבחר באיסורים? יש עבירות, נגיד, יש איסורים מחפר לי? ודאי שלא. כל אחד יבחר בתורה. מי שיושב עוסק בתורה, תורה גונה מגנה והצולה מצלה, וגינה עליו. כל העוסק בתורה, ברכות בדף אי עמוד ב', אמר משמעו בלקיש, כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. איסורים לא באים עליו. קצת לא מובן. מי שלומד תורה אין לו איסורים? זה פלא. בכי לא ראינו כמה בתנאים, רבי הקדוש, כמה שנים סבל איסורים. כל רבי יוחנן, רבי יוחנן קבר 10 בנים. איזה איסורים אלו? זה נורא ביום שלא יכול לראות זה לאף אחד. בירושלמי כתוב, איך בנו העשירי נפטר, רבי יוחנן, הוא נפל לתוך גיגית של מים מבעבעים, כמו שעושים עגלה בערב פסח, מים רותחים, ונמוח בשרו בתוכו. היה לוקח את העצם שבנו העשירי, והיה מחזק את האנשים, דין גרמד, העשירה אביר. לא, אז לא היה לו איסורים לרבי יוחנן? היה לו איסורים. אז איך אומר יש לקיש? כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. אין לו איסורים. מה זה לא? מרן זצ"ל, בחודשים האחרונים לחייו, שהוא נפל ושבר את הגב, איזה איסורים היה לו? היינו רואים אותו, היינו בוכים, או שהיינו רואים איך שהוא סובל איסורים. איפה? כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. יש לנו מישהו כמו מרן שעסק בתורה בכזו התמדה. אנשים דיברו, והוא ישב ועסק בתורה, ישב ולמד תורה. אז איך זה מסתדר? כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו? איך זה מסתדר? התשובה היא פשוטה. לא הכוונה שתמיד חכם, מי שעוסק בתורה אין לו איסורים. זה לא נכון, לא זה הפשט. אלא כל העוסק בתורה, התורה הוא מתגבר על האיסורים שיש לו. האיסורים בדלים ממנו. הוא מגיע שבא על רובן, על שמעון, לא באו עליו. כל העוסק בתורה, בדלים ממנו האיסורים. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. התורה זה שעשועים שלנו. אדם משתעשע בתורה, פקודי השם ישרים מסמכי לב. אשריך בעולם הזה, שעוסק בתורה, שוכח את האיסורים שלו, שוכח את הצרות שלו. אני סיפרתי כמה פעמים, בשבת האחרונה של מרן, שהיה בבית, כאן בירושלים, בביתו, לפני שהיה בית חולים, בליל שבת הוא ישב ולמד, נודע ביהודה, תשובה אחרי תשובה. הוא ביקש ממני, תראה, למדת שמה? הנה, שמה נודע ביהודה. תביא לחלק א', הבאתי לו חלק א', מה זה נודע ביהודה? זה תשובות קשות מאוד, סוגיה פה, סוגיה שם, קושיה, תירוץ. ישב למד נודע בידיים, והיה נהנח, איי, עם עקבים, עשורים, למד. טוב, תימד בנשחי, תימד כף החיים, זה יותר קל. אתה קשה לך שעקבים, לא דווקא, שיש לו עקבים, ישב ולמד, נולד תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. זה החשיבות של התורה שלנו. טוב, זה כל זה, שזה עדיף מתמיד, אבל ודאי שתמיד, כמובן תמיד שבין הבאים, זה מחפר כל עושב ישראל, זה חשוב. זה אחד הדברים הקשים שירו לאבותינו בי"ז בתמוז, שבוטל התמיד. דבר שלישי, הופקע העיר. העיר הייתה במצור מ-10 בטבת, משך שנה וחצי, כמו שאמרתי. הבריונים, ככה הגמרא קורא להם, הבריונים לא נתנו לצאת ולהיכנס, לא שמעו לדעת תורה. רגע, הרבנים לא מבינים פוליטיקה, הם רק בתורה, לא מבינים. אמרו להם, תנו להם להביא מספקה, להביא אוכל, לא נתנו להם. ואז כולם מתו ברעב, היה נורא ואיום המצב. הופקעה חומת העיר בי"ז בתמוז. הסיפור בגמרא גיטין על עני בריוני, שהגמרא מספרת, זה היה בתקופה הזו, תקופה שבין 10 בטבת לי"ז בתמוז. הסיפור לקדימון בן גוריון, גם כן, זה היה שנקדה לו חמה בעבורו, רק כן היה בתקופה הזו. זה הדבר השלישי שהיה. הופקעה חומת העיר. דבר רביעי, שרף אפוסטומוס הרשע את התורה. לקח את הספר תורה ועלה אותו באש, בכוונה במזיד, בי"ז בתמוז. דבר חמישי, עומד צלם בהיכל. יש שני גרסאות. יש גרסה, עמיד צלם בהיכל. מי זה עמיד? אפוסטומוס הרשע, הוא עמיד צלם בהיכל. יש גרסה, הוא עומד על ידי מנשה. מנשה הוא עמיד צלם בהיכל, זה חמישה דברים שראו לאבותינו, מפני כך נגזר עליו, תמיד צום לדורות, עד שיבוא משיח צדקנו, בני בית המקדש במהרה, ואז יפך בית יהודה וששון ולשמחה. ובינתיים, עד שבית המקדש לא נבנה, הכל חייבים להתענות, לא למצוא תירוצים. רק מישהו חולה, חולה זה קומצה, לא גוזרו חכמים, או מעברות ומניקות, מעברת שהוקר עוברה, או שהרופא אומר שזה מסוכן אם היא תתענה, אפילו פחות בשלושה חודשים, אם תתענה, אולי תפיל חסולות, דורות שלנו דורות חלשים מאוד, גם אנשים עובדות, אם גם יתענו וגם עבדו, יכול להיות להפיל. לכן, עוברות ומניקות, על הרוב, לא מתענות, והתענות האלה, חוץ מתשעה באב, שזה שונה, השנה גם תשעה באב השנה, כי השנה זה דחוק, כפי שנראה בהמשך השיעורים. אבל מבורות ומניקות פטורות מצום של 17 בתמוז. מקום חולי לא גוזרו חכמים. מניקה זה 12 חודש. סליחה, 24 חודש. כ"ד חודש, זה מניקה. מניקה בפועל אין מה לדבר. אמרה בנידה בדפתת, הגמרא אומרת, אישה שיולדת לא חוזרת, עבריה לא חוזרים אליה, רק שעברו 24 חודש. היום יש תרופות יש היום. גם הלידה עצמה, יש כל מיני דרכים להקל על האישה את הלידה, לכן היום יותר חזקים, רואים אנשים אחרי לידה יותר חזקות, אבל עדיין. ולכן גם היום, כ"ד חודש, נשים פטורות. הרב פישר באם ישראל, בהתחלה היה מחמיר בזה. היום בדורנו זה לא ככה, בזמן הגמרא זה היה, לא בזמננו, לכן היה מחמיר בזה. בואו ויראו למה שכותב הגאון אמר שם, גם יש על אברהם מבוטשטט, גם הוא כותב ככה, שאלה לא דברי הגמרא, 24 חודש מניקות פטורות, אפילו לא מניקות בפועל. אז חזר בו הרב פישר, והורה להתיר. הרב קצת הסתפק בזה, בהתחלה, לפני 50 שנה, הוא כתב בירחון כל סיני, שהיה יוצא אז, יותר 60 שנה, הוא כתב שמעברת מניקה כל כ"ד חודש פטורה. שימו לב, אצלנו הספרדים, או אצל החרדים, אופן כללי, אנשים כמעט לא מתענות. למה? או בהיריון, או מניקה כ"ד חודש, אז אין הזמן. אחר כך אני זקנה, זקנה כבר חולה, לא יכולה להתענות. אז כמעט לא מתענות כמעט. טוב, הרב ככה היה דעתו. היה דעתו להתיר. אבל אחר כך הרב התבונן בעניין. נכון, כך כותב המערשם, כך כותב ישראל בושטט, כך כותב אבן ישראל. אבל אתה רואה את המציאות שהן חזקות. איך אפשר לפתור אותן? אז הוא עשה כמו פשרה כזו. הוא לא חלק עליהם, על הגדולים שאמרתי. הוא אמר, תלוי כל אישה לפי הכוח שלה. אם יש לה כוח, היא נכנה מה. תתענה אחרי שהיא הפסיקה להעניק בפועל. לא שהיא מניקה בפועל. זה אישה פטורה, גם היום אין שום שינוי. היא הפסיקה מלהעניק, או שבכלל לא העניקה. ואחרי הלידה, או אחרי הפלה, אין הבדל, או לידה, או הפלה. אחרי זה, 24 חודש, אם היא חלשה, תוכל. אם היא חזקה, תתענה. תתחיל לטענות. ‫היו לטענות, תראה, 12-1, ‫בסדר, מגישה טוב, ‫תנוח קצת במיטה מהספה, ‫תנוח קצת, ואז יכולה לטענות, ‫תטענה, לא יכולה, תוכל. ‫זה כמו פשרה שהוא עשה ‫בין הפוסקים האלו, ‫שהיה ויכוח בפוסקים, ‫לסמוך על המערשם, ‫לא לסמוך על המערשם, ‫זה הפשרה שהרב עשה. ‫יש בשו"ת ימי יוסף בתרה, ‫חיבר אותו הגאון רבי יוסף ידיד הלוי, ‫היה הרב של שכונת הבוכרי ‫לפני 80-90 שנה, הגברה רבה, תמיד הרב היה משבח אותו, מספר עליו סיפורים נפלאים. הוא כותב בישות שלו, תלמידי חכמים, אברכי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, תלמידי חכמים יושבים על מידים, דיינים וכדומה, וכן, אפילו מלמדי תינוקות ושנולדים בטטים, כל אלו פטורים מלטענות 17 בתמוז, 10 בטבת, צום גדליה, פטורים. אפילו תשעה באב, הוא אומר, הם פטורים, למה? והם מעטים ממלכת שמיים. אתם יודעים, חכמים, אם יטענו, לא יכולים ללמוד טוב. בפרד אחרי צהריים, אני זוכר, רוצים לבוא שעה בכולל חזון לבדיה. יום התענית, בתחילת הבוקר, כולם לומדים, יש אווירה של לימוד. במשך היום, הולכים ונחלשים. אתה רואה, ב-12, 1, אין כבר כוח. אחרי צהריים כבר הולכים לבית. אין להם כוח ללמוד. ממעטים ממלכת שמיים, מלמד תינוקות. שמלמד בחיידר. הילדים הקטנים לא מתענים. מה הם אשמים? שנחרב בית המקדש. הגדולים אשמים, לא הקטנים אשמים. אז מה אתה בא, שהיום נותן להם שיעור, ואתה ראש שלך, אתה עייף, אתה בצום, נותן להם שיעור לא טוב, או מתבלבל, או מקצר את השיעור. זה ממעט מלכת שמיים. תראו, עונג שבת, זה לא מהתורה. עונג שבת, דברי קבלה. אם כי יש פוסקים שאומרים שזה מדאורייתא, ככה משמע מכמה פוסקים ראשונים, אולי גם הרמב"ם, אם מישהו מסביר אותו, אחת המסופר, אבל ההנחה, עונג שבת זה דרבנן. דברי קבלה כדברי תורה דאמין. קראת לשבת עונג פסוק בישעיה, ודברי קבלה כדברי תורה דאמין. לא ממש דברי תורה, אבל זה חמור, דברי קבלה. אם חל 17 בתמוז בשבת, כמו השנה, או 9 באב בשבת, לא מתענים. למה דברי קבלה יותר חשוב בתענית הזו? תראי 9 באב, דברי קבלה, זה לא דאורייתא עונג שבת. אפילו אחי, לא מתענים, דברי קבלה. נו, לימוד תורה זה דאורייתא. ללמד תינוקות שבת רבן זה דאורייתא. אבל זה לוותר על זה? איך אפשר לוותר על זה? כמו שדוחים תענית משבת ליום ראשון, תלמידי חכמים לא מתעניים. זה חידש ביוסף ידיד הלוי. הוא כך פוסק, שצריכים את הכוללים להשאיר כרגיל ב-17 בתמוד, 9 באב, ימשיכו ללמוד, 9 באב, שימדו חברות הלכות הבילות, לדעת ההלכות, מה הלכה למעשה. שלא יבוא, כן, אבל לדעת את הדברים. ב-17 בתמוד, הכל צריך להיות רגיל, עם כוס קפה, כוס תה, הכל צריך להיות רגיל. למה? תלמידי חכמים, מעטים לחד שמיים, אם יצומו. ולכן ימשיכו כרגיל. זה פוסק, הרב ידיד הלוי. זה פסק, ישמעו את זה כל האברכים, ישמחו על זה. שישמחו שילמדו, אבל שהם גם ילמדו גם כן. טוב, זה קשה על זה. לפי הדרך של רבי יוסף ידיד הלוי, אז גם פועלים, ממעטים ממלכת בעל הבית. אדם שהוא פועל, הוא צריך לבוא לשפץ את הבית, לעשות פה דלתות עם מגנט, שזה יסגר טוב, ואם הוא מתענה, הראש לא כואב, ועשה את המגנט לא בצורה הישרה, ואז זה לא יסגר טוב. ומעט ממלכת בעל הבית. הוא שכר אותו את הפועלים האלו, נותן להם כסף, שכר יומי, כל יום תקבל, נגיד 100 שקל. ברגע שהוא עשה את העבודה שלו לא טובה, מעט מלכת בעל הבית. הנה, יש לנו גמרא ברכות בדף תזיין עמוד א', הפועלים שבראש האילן, גמרא אומרת, ברכה ראשונה, אכלו, על האילן, אכלו איזה פרוסה סנדוויץ' ואכלו למעלה. אסור לקחת פרוסה גדולה ולאכול, זה לא דרך ארץ, זה גרגרן, אבל אם זה סנדוויץ', דבר שכל השם רגילים, או חצי מנה פלאפל, השם מגילים בזה, אין בזה גרגרן. משה למעלה, מהאילן למעלה, לוקח איתו סנדוויץ' ואוכל. גמר לכל עכשיו בקעת המזון. אומרת הגמרא, בקעת הזן את הכל, מחר ראשונה תיגע בה. ותיקן אותה משה רבנו. תאמר אותה בשלמותה. נודה לך ועל הכל, רחם, כל זה חיברו את זה לברכה אחת, קיצרו את הכל. למה הם זכורים עכשיו לבעל הבית? חשבונו יבוא, יגידו כל הברכות, כל שכן הרחמן, שהם פיתורים מהרחמן. כי הם זכורים לבעל הבית. אתה רואה מכאן, שאפילו פועלים, שזה דבר של רשות, לא תורה, לא מלמד תינוקות, זה דבר של רשות, אבל זה גזל. מוצא הברך, נעץ השם. אתה רוצה לברך בקעת המזון בשלמותה, מוצא הברך, נעץ השם, לכן, אל תברך את הכל, תקצר את בקעת המזון. תעשה את זה קצר. לכאורה, היום בימינו לא מקפידים בזה. צריך להדגיש, זה זמנם. בעל הבית שסוחט הפועלים המקפיד שיעבדו כל הזמן, איפה היום? משרדי הממשלה, יש הרבה מהם, יודע, עם כולם, אני לא בקיא, אבל שמעתי שיש הרבה משרדי הממשלה עובדים 4 ימים בשבוע, שבוע מקוצר, ביום 5 בבית עובדים, עובדים בבית, שותים קפה בבית, לא יודע מה עושים בבית, אבל זהו, 4 ימים, היה לא מקפידים היום, זה מה שיהיה בראש של אדם שסוחר פועלים, בקעת המזון, עם הרחמן, בלי רחמן, איפה? היום מוכנים. ודאי שאין דבר כזה במהלכה, זה שולחן ערוך. מרן כותב בסימן קופצדי א', והעידנה מוכנים, ולכן היום צריך לברך את כל ברכת המזון. לא בראש האילן, ירד למטה, ויברך את המזון, מהם האחרונים חובה, יעשה הכל כפי הדין, כי לא מקפידים היום. אבל רואים מכאן את היסוד הזה של מחילה. הנה, היום מוכנים, היום מסכימים. לפי זה גם פה, לגבי 17 בתמוז, 9 באב, מה אמר רבי יוסף ידיד הלוי? ממעט ממלכת שמיים. למדנו מזה, כל שכן, ממעט ממלכת בעל הבית, נכון? אבל זה מחילה. כמו לגבי ברכת המזון, מרן כותב, עידנה מוכלים, וכן כל ברכת המזון, לא דבר כבר פה. היום מוכלים. מי שסוחר היום פועלים, והראש שלו, בדיוק שהוא מוכר, לא מקפיד שיעזה כל השעה בשלמותה, 60 דקות, לא יודע שבעצם מעשן סיגריה, שותה כוס קפה, נח קצת, אם אתה שימו בין עדר לעדר, הוא לא מקפיד על דבר הזה, מחילה. לפי זה גם פה, אדם סוחר מלמדי תינוקות, מביא אברכים לכולל, נותן להם מלגה, יודע מראש, יש לי 17 בתמוז, הם באותו יום לא ילמדו כל היום, וגם בחצי יום הראשון ימידו לא כמו כל יום שלומדים, אין כוס קפה בהתחלה, אבל ימידו פחות. הדעת כן, סוחר אותם. הדעת כן מביא את המלמדים האלה, מלמדים את הנוקות. משך בזה, מוצא הבך לעץ השם. לכן, הסברה שאמר יוסף דוד הלוי, שזה אם אדם באמת עושה מלאכת השם רמייה, זה לא, לא, לא נכון, יש כאן מחילה. הוא כאילו מוחל בדבר הזה. ישות סלמת חיים של הרב זולנפלד, היה רבה של ירושלים, של העדה החרדית, והיה גאון עולם, כולם הכירו בו כגדול בתורה. יש לו שות סלמת חיים. הוא כותב, תלמידי חכמים רוצים לקום לסליחות. אצל אשכנזים יש להם סליחות שבוע שחל בו, שבוע שהם חל בו ראש השנה, אם זה יהיה, תלוי המנהגים שלהם, אומרים סליחות. קשה מאוד הסליחות שלהם. יש להם מילים שצריך הרבה לפרש, להבין אותם. אצלנו הסליחות הרבה יותר קל. דון הסליחות, כולם מכירים את זה יפה, גם, יש לנו גם מגילות יפות. אבל אצלהם יש מילים קשות מאוד. ואומרים את זה לאט לאט. אדם שקם לסליחות, משך היום הוא נהיה עייף. הוא מלמד תינוקות, בחדר, תלמוד תורה. ברגע שהוא קם מוקדם, הוא עייף. זה ממעט מלאכת שמיים. אם הוא פועל למשל, והוא קם לסליחות, ובא לעבודה, והוא נוהג לאט לאט, מה אתה נוהג לנוסע על 60? זה חבל אחרינם, שיש אחריך. תגיש פתוח, תסע אותה מהר, בזהירות, אבל מהר. אבל הוא לא יכול, הוא קם לסליחות, אז הוא עייף. ממעט מלאכת בעל הבית, ממעט. מותר הוא הנוסע, הוא מביא שאבי אסף, אחד מהראשונים, מביא אותו הגות מימנויות. הוא כותב, הפי דברי הירושלמי, כתוב בירושלמי רבי יוחנן, ראה פעם איזה אחד מלמד תינוקות שהיה עייף בשיעור שלו. אמר לו, אתה בטח צם עכשיו, נכון? למה אתה עייף? אתה מעט מלאכת שמיים. רבי יוחנן נזף במלמד תינוקות וציווה עליו שם לאכול. מה אתה עושה את העניות? אמר אבי אסף, אחד מהראשונים, רואים הירושלמי הזה שאסור למלמד תינוקות לעשות משמר. שם בלילה וללמוד, הוא צריך לכתוב איזו תשובה בענייני עגונות, בענייני חליצה, ושם בלילה, ואתה מלמד תינוקות, אתה לא דיין, אתה יושב שם וכותב כל הלילה תער, אחר כך אתה מגיע יום עייף, אסור לך. זה כותב אבי אסף. הוא אומר, סלמת חיים, הרב זולנפלד, כל זה מדובר יום רגיל, סתם. בימי הסליחות, חודש אלול, ערב ראש השנה, עשרת ימי תשובה, בימי אלו מיוחדים לסליחות. לכן, אפילו שממעט מלאכת בעל הבית, או מלאכת השמיים ממעט, אפילו להכין אותה, הדעת כן שכרנו אותו. אדם סוחר פועלים, אדם מביא מלמד תינוקות, הוא יודע מראש, קמים לסליחות, פחות ערניים, עייפים יותר. ולכן הוא כותב, שתלמידי חכמים, מותר להם לקום לסליחות. לא יגידו תירוץ, אני מלמד תינוקות, אני צריך להיות ערני, מותר. החידה כותב, שהוראה מקצת תלמידי חכמים, שממעטים בלימוד שלהם, בימי הסליחות, כמעסוקים באמירת הסליחות. ממעטים בלימוד שלהם. סליחות, חנונים, ומערים, לומדים ספרי מוסר, כמה זה חשוב. הרב היה נותן שיעורים באוהל רחל לפני 60 שנה, שאנחנו זוכרים, נותן שיעורים יום חמישי, היה במוסר, פלא יועץ, זה מה שאני זוכר, אולי היה עוד ספרים, היה פלא יועץ, כולם מקבלים, אז הציעו את זה חדש. הרב שלמה כהן עליו השלום, הפיס את זה מחדש, והוא תרם לבית כנסת ספרים כל הציבור, והיו לומדים כל הציבור עם הרב יחד, הרב היה קורא להם קטע ומוסיף פירושים, קטע ומוסיף פירושים. מוסר זה חשוב מאוד, החתם סופר היה אומר, ביום שאני לא קורא מוסר, אני מגיש קירות בעבודת שמיים. זה החתם סופר. לא לומד מוסר, אני יותר אני מגיש קירות בעבודת שמיים. זה חשוב, אתה מקבע לעצמו, מעט לעט, ללמוד ספרי מוסר. אומר, ראיתי את עמדי החכמים, לומדים מוסר בחודש אלול, וקמים לסליחות, ומעטים בתורה שלהם, קודם תשובות, אבל פחות כותבים, למה? כי זה חודש אלול. אז כאילו, הדעת כן שכרנו אותם ללמד תינוקות האלו. אנחנו יודעים שבאים ימי עצמות, והם צמים, והם מעטים לחד שמיים. קרצה בזה, הוא דן שם. כל זה אני ממשיך, סלמת חיים. יש לנו בירי נעה בסימן שין סמך א', כתוב, מבטלים תינוקות של בית רבן להלוויית, להוצאת המת. הפוך. אין לבטלים תינוקות של בית רבן להוצאת המת. לא לבטל אותם. אנשים גדולים יוכלו להלוויה, אבל לא ילדים קטנים. היום אנחנו עושים היום. מבטלים תינוקות של בית רבן להלוויית המת. אני זוכר שלמדנו בתלמוד תורה כאן ביבנה, היה הלוויה של הרב קוטלר, הברון קוטלר. כל התלמוד תורה, כולנו יוצאו את כולנו להלוויה של הרב קוטלר, הלכנו עד סוף מחנה שנלר, הלכנו ברגל ללוות את הרב קוטלר. לכאורה זה נגד השולחן ערוך. מרן כותב, אין לבטל תינוקות של בית רבן להוצאת המת כלל. לא מבטלים אותם. מה אתם מבטלים תינוקות של בית רבן? זה שואל את זה הרב זוננפלד, והוא מתרץ. נסתמה, הנהיגו כן על פי גדולי הדור, לכבוד התורה. שמי הקטנות, ידים קטנים יראו איזה כבוד התורה, תראו איזה לוויה, מיליון איש באים ללוויה של מרן למשל. תינוקות של בית רבן, כולם הגיעו לשם. זה כבוד התורה. ולכן, אפילו שכתוב בשולחן ערוך, שלא מבטלים תינוקות של בית רבן, זה עת לעשות להשם, הפרו תורתך. ובלב אחי, לא כל כך מקפדים בזמנים. שישי אחרי צהריים, כולם לומדים, בין הזמנים לומדים כמו שצריך ללמוד באמת, כמה שעות ביום. לא כולם מקפידים בזה, יום שישי, לפני החגים, ערב סוכות, לא מקפידים בזה. פתאום הגיע הלוויה של מת, פתאום מקפיד לו, רוצה ללמוד תורה. לכן, לא מקפידים בדבר הזה. מה שכן צריך לדעת, לא כל אחד שנפטר, רב גדול, צריך למתן את הכל מהלימוד תורה. מה שכתוב בשולחן ערוך, שצריך להפסיק את הלימוד וללכת, שאני יודע מתי ההלוויה. כתוב בהודעות, נגיד בשעה 4 הלוויה. ב-4 זה הספדים. מתי ההלוויה? תלוי אם זה ביידיש או בעברית, מעריכים והספדים הרבה, אז הוא לא יודע מתי ההלוויה, אולי ב-5, 5.5. כל עוד שלא יודע מתי ההלוויה, בין השעה בדיוק על מתי יוצאת, הוא לא חייב עליך את ההלוויה. זה אחד הקולות שיש לנו. הנציב כותב משהו אחר, אומר הנציב. אומר, אם זה מחוץ לעיר, לא בתוך העיר, לא חייבים לנסוע לבני ברק להלוויה. היה פעם אצלנו בכולל חזון עובדיה, דבר איתכם שנת, כמדומני, תפשין, ממגימל או ממדלת בערך, איזה מישהו מפורסם אחד, אני לא אגיד את שמו, נפטר. והאברכים רוצים ללכת הלוויה, זה היה חוץ לעיר, זה לא היה בירושלים. אמרתי להם, אנחנו עושים כל דבר פה, ויצא עם הרב, הרב היה זמין לנו, וזכינו, והתקשרתי מיד למרן, אבא, יש לוויה בעיר כזו, להגן להם טנדר, ניסע על האברכים ללוויה או לא, והוא לא לימד הלכה לרבים. הוא היה אדם גדול, אדם צדיק, הכל טוב יפה, לא, אין שום דבר חף שלא רע פוגע בו, אבל לא לימד הלכה לרבים. רק מי ששני עמתני, מי שהיה לימד הלכה לרבים, נותן שיעורים בהלכה, כתב ספרים בהלכה, עוסק בהלכה, זה איך הלוויה שלו. יש פשוט רפקת רוחל, הוא כותב, שכל דין שתמיד חכם, זה מי שבקיא ברוב המקומות, הלכות המציאות, שואלים אותו מה הדין בזה, ועונה להם מיד, זה נקרא תמיד חכם. אם לא, לא נקרא בכלל תמיד חכם, אבל הוא גמר שעס. הוא יודע שס, תוספות, יודע הכל, אבל לא למד הלכה למעשה, לא בגלל אותי מתחכם. זה כותב את זה מרן הבית יוסף, בהפקת אוכל, לא לגבי הלוויה, העניין אחר הוא כותב את זה, לגבי כנס, לגבי כנוס, תמיד החיים לא כונסים אותם, לא הולכים מיסים, לגבי זה הוא כותב את זה. בכל אופן, גם לגבי הלוויה, אמר לי הרב, לא צריכים לנסוע ללוויה, שלא ייסעו. הלוויכים התאכזבו, רצו לנסוע, קצת טיול כזה, רצו לנסוע, אבל שמעו לרב. הרב אמר שלא לנסוע, לא לנסוע. צריך שיקול דעת, שתמיד חכם גדול, איזה לוויה לצאת, איזה לא לצאת. בכל אופן, רואים מכאן שיש דברים שעשו אותם בשביל כבוד התורה. את עשות השם, הפרו תורתך. תינוקות של בית רבן, לא מבטלים אותם, כאן כן ביטלו אותם. למה כבוד התורה? לפי זה גם פה אצלנו. תגיד, איך אתה מבטל אותם בלוויה? הרי המסחרות, נתנו לך תרומות בכולל. אתה חייב להחזיק את הכולל כל יום ויום. מה אם שם, אותו יום הכולל הזה נסגר, חצי יום נסגר הכולל? אלא הדעת כן. אבי כי יתנו בעיקרה, כאילו תנאי, אם יש לוויה כזו, מרשים לך. יש 17 בתמוז, פחות ללמד, מרשים לך. זה כאילו יתנו בעיקרה, ולכן זה מותר. יש שולחן ערוך, שלכאורה משמע, לא כמו רבי יוסף ידיד הלוי. לכאורה מרן מפורש לכאורה. מרן כותב כך, בלכות תענית, תף קוף, עין א', מרן כותב, תמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית, זה הפי ירושלמי שהזכרנו עכשיו, גבי רבי יוחנן, תמיד חכם אינו רשאי לשב בתענית שממעט מלכת שמיים, אלא אם כן, כשהציבור מתענים שלא יפרוש מהם. למדי תינוקות, דינם כתמיד חכם. זה כל זה שולחן ערוך. נו, מה יעני הזה הרבי יוסף ידיד הלוי? כתוב שהציבור מתענים שלא יפרוש מהם. אז איך הוא כותב 17 בתמוז, שעה באב, פותר את עמדי חכמים, פותר אותם. מה, הוא לא יודע מרן? זה יכול קשה. הרב ביום חלק א' מדבר על הנושא הזה. אבל תשובה פשוטה. שם מדובר, תענית ציבור, לא שכתוב במקרא, צום הרביעי, צום החמישית, לא אז זה מדבר. אלא יש צירת גשמים למשל, בצורת. וכאמור כולם ביום שני, כולם מתעשים את כנסת, לא עושים כל חודש מודעות, עצרת תפילה, זה נהיה יותר מדי זול. אבל פעם וכמה זמן, עשו שיהיה תפילה ותענית, גזרו על הציבור. או בא איזה שר וגוזר גזרה על הציבור. גוזר גזרה על הציבור, עושים תענית, לבטל. אז זה מדבר. תענית שצרו, אומרת, לחכמים, לא יפרשו מן הציבור. זה גזרה חדשה עכשיו. יש סיפור ידוע על הגאון רבי יהודה לייבשיץ, שזה קשור בשעת השבוע. אני אמר את זה, יש לי כמה דקות, אני אמר את זה כזה יפה. אבל אני אגיד לכם איך אני יודע את הסיפור הזה. אני יודע, רבי יהודה לייבשיץ, איפה אני יודע? בואו אספר לכם איך. שהיינו בגיל 18 וחצי, ביקשו אותי לבוא פעילים יד לאחים, שהיו פעילים הרבה אז. לא יודע איך היום, סתם גם היום, אבל אז היו פעילים הרבה. ביקשו אותי לבוא שבת לבאר שבע, לתת שם הדרשות, זו תקופה של הרישום, שיעבירו את הילדים בבית הספר ממלכתי דתי, לבית הספר חינוך עצמאי, וכן דומה. זה נתנו לי איזו ישיבה שם, של הרב איינפלד, שם היה ישיבה, התארחנו שם, ודרשנו בליל שבת, ביום שבת, היינו בחורים צעירים. אבל אמרו לי את זה ממשי בצהריים, לא הספקתי להכין שום דבר. אז היה הסימונים, מי שזוכר, בטלפון ציבורי היה הסימונים. וכל 20 שניות נופל הסימון. טלפנתי למרן אבא, אבא, יש לי רק הסימון אחד. אמרת, זה נופל. אולי תרשום את המספר שלי, תחזור אליי. כן, מיד. לקח עד, מה המספר? אמרת את המספר. הסימון נפל, הרב חזר אליי. כן, מה רצית? אני אלך לתת דרשה שם באר שבע. בחור צעיר, לפני בעלי, הולכים אותי בכנסת, אני כנסת, בכל מקום. משתמשים, הייתי הבן של הרב הראשי לתל אביב, והציבור עשה עליי ברושם. אני צריך להגיד להם דרשה. אבא, תן לי דרשה. טוב, בסדר. היא להגיד לי דרשה. אומר את זמר, ואני כותב בעת. אתה אומר, אבא, רגע, לאט לאט, תדבר לאט, כי אני צריך לכתוב. בסדר, התחשב בי. דבר, אמר לי דרשה שלמה. מה הדרשה שאמר לי? זה היה פרשת בלק, עכשיו, כמו השבוע זה היה. כתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אין עם כלבי יקום, חרית, נסע. שואל הרב, מה הקשר של שני הפסוקים? כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אין עם כלבי יתנסע, מה הקשר של שני הפסוקים? אלא משל, הביא סיפור עם רבי יותן אייבשיץ. פעם המושל של העיר גזר גזרה, ועל העיר הזו שכל בתי הספר סגרו אותם, כולם לימודים בתי הספר שגויים. אם אין תיישים, אין גדיים. יעקרו את כל התורה שלנו, את עם ישראל. אבל זו הייתה הגזרה. הלך רבי יהודה לייבשיץ עם משלחת של ראשי הקהילה, עם נשיא הקהילה, אחו יחד למלך, לדבר את ראש יבטל את הגזרה. מה עשה המלך? הביא מראש את הכומר, שהוא היה ראש האלו שדוחפו לגזרה הזו. בבקשה, תדבר. מזמין את הכומר שידבר. וכתרג על עם ישראל, אתם שונים מכל עם, דתי המלך אינם עושים, וכתרג, כתרג, 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 ותנאי שזה שם שם ממול, ושומע כל הכתרוג. כך התעצבן למלך הכומר הזה, והריתחה, לא דורה הייתה, כן? ריתחה של סתרה אחרה, ואני לא מביא בכלל לך לשחור, בכלל מה ברא את היהודים האלו, מה פעל אין, אני לא בכלל ברא אותם בכלל, זה. טוב, עכשיו, אתה מסתכל על הרב תנאי, ואו אתה מחייך, מה אתה מחייך, מה אתה שמח? אני לא מחייך, אני אסביר לך למה אני מחייך. תמיד היה קשה לי, מה הקשר בין שני הפסוקים האלו? כעת יאמר לי יעקב ולישראל, מה פעל אל? לא שואל לה, בכלל ברא אתכם בכלל, מה פעל אל? בשביל ברא אתכם? תדעו, עכשיו אין עם כלבי התנסע, עכשיו יהיה לכם איזה כוח יותר, הגזרה תתבטל, סיפר לו את המלך, המלך שמח מזה, ונענה ביטל את הגזרה. זה אמר לי, זה הרב, אז בדרך טלפון, אני כתבתי את זה, רשמתי את זה אצלי. שבת אחרי זה, עוד הפעם הזמינו אותי לשדרות, הראו שהציבור מקבל, זה בן של ה... זה היה השפעה, אמר לי הרב צדקה, אתה צריך לנצל את זה, אתה בן של הרב הראשי, תלך ממקום למקום, יש לך יותר השפעה מאשר האחרים, תלך. עשיתי את זה, הלך בחוץ העים, 18 היינו, הלכתי שבועות לשדרות, רק טלפנתי למרן, זה היה פרשת פנחס, שבוע אחרי זה, רק כן אמר לי, רגע, רשום אצלי, אני מדבר לאט, אני מספיק לרשום, מדבר הרב מהר היה מדבר, מי שזוכר את הרב לפני 50-60 שנה, אני מדבר מהר, אבל היה מתחשב, מידות, היה אומר לי לאט לאט, והייתי כותב כל הדברים האלו. זה היה נזכרתי, זה פרשת השבוע. ברוך ה' עולם, אמן ואמן.